בוקר טוב לשר לביטחון פנים, עומר בר-לב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
צוין, תודה.
מה המטרה שהצבת לעצמך ביחס לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, בוא נגיד, לחצי שנה הקרובה?
תראי, אני אמרתי את זה בישיבת הממשלה. אם אנחנו לא נבלום ונתחיל לשנות את המגמה בפשיעה ברחוב הערבי בשנה הקרובה, ב-2022, גם לא נצליח לעשות את זה בהמשך. זה בהתייחס לתוכנית רב-שנתית שהוצגה. ולכן היעד הוא מאוד מאוד ברור, והוא בטווח של החודשים הקרובים. חייבים לעצור את המגמה ולהתחיל לצמצם אותה.
אנחנו מדברים כאן במספרים נניח, כי פורסם למשל שהמשטרה הציבה לעצמה יעד של כ-100 נרצחים בחברה הערבית ב-2022, ושנמתחה על כך ביקורת בממשלה, שזה יעד לא מספיק שאפתני. זה מדויק, זה נכון, יש אכן מונחים מספריים שמדברים בהם כאן?
זה לא מדויק, אבל כמובן אני לא אכנס למה נאמר בחלק הסגור של ישיבת הממשלה, אבל מה שאני כן יכול לומר, שהיעד הוא חשוב, הוא לעלות במספר מה שנקרא פיצוחי הרצח. כאילו אנחנו יודעים שהיום המקרים שבחברה הערבית מפצחים, מה שנקרא בלשון המקצועית רציחות, זה סדר גודל של 20% מהמקרים, לעומת ביתר החברה הישראלית שזה 50%. ולכן היעד, אם אנחנו רוצים לייצר הרתעה, להחזיר את ההרתעה, הוא חייב להיות במספר הפיצוחים, ולא רק במספר כזה או אחר. כי מה שקורה בשביל באמת להחזיר את ההרתעה, זה לא מספיק שהפושע נתפס, לא משנה אם זה רוצח או אם זה גנב או אם זה פרוטקשן או אם זה משהו אחר. צריך להתאפס, הוא צריך להגיע לבית משפט, בית משפט צריך לחרוץ את דינו, וצריכים להיות הרשאות מרתיעות. ולכן אנחנו עובדים על כל הרצף, מהשלב הראשון עד השלב האחרון של עדכוני חקיקה, החרפת החקיקות, עונשי מינימום וכן הלאה.
ואיך כל זה בסופו של דבר מתנקז למה שירגיש האזרח או האזרחית הערבים כשהם הולכים ברחוב, באום אל פחם או בטייבה, נניח חודש מהיום?
לא, חודש מהיום לא יהיה שום שינוי בתחושות לצערי.
אוקיי,
לא
אז חודש מתי
ולא
כן?
חודשיים, אמרתי, זה במהלך 2022, זה היעד. לא מדובר כאן בחודשים ספורים. הנושא הזה של הפשיעה ברחוב הערבי, נושא שהוזנח במשך שנים רבות רבות רבות. ולכן נכון לרגע זה זה במה שנקרא במשמרת שלי, ואני במשמרת שלי לא מתכוון להתעלם מזה, והגדרתי את זה כיעד המרכזי. אבל לשנות את הכדור שלג הזה, לעצור את הכדור שלג המדרדר הזה, שהוא בפירוש מדרדר, הוא הולך וגדל במשך השנים. אם אנחנו מסתכלים למשל על באמת רציחות, מקרי רצח במגזר הערבי, אז כל שנה הם עולות. אחרי מבצע שומר החומות הייתה קפיצת מדרגה בגלל הזילות של השימוש בנשק במגזר הערבי ובכלל. אז לכן צריך קודם כל לעצור את זה, וזה סיפור של חודשים, זה לא סיפור שלא של חודש ולא של חודשיים.
בנאום שלך בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, אמרת המשטרה איבדה את ההרתעה, מדינת ישראל איבדה את ההרתעה שלה ביחס לאלימות בחברה הערבית. זה לב העניין בעיניך?
זה חלק מרכזי, כי אם אין הרתעה, אז...
ומה זה אומר שאין הרתעה? שמה, שאנשים מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, והם לא יאנשו על זה?
זה אומר, אני אתן לך דוגמה, זה אומר שאם היה אירוע ירי בתוך חנות, שבחנות הזאת יש מצלמות, אז עד שהמשטרה מצליחה להשיג צו שופט לקבל את החומר שבתוך המצלמות, בעל החנות שירו עליו מעלים את החומר, כי הוא יודע שאם החומר יישאר ויגיע למשטרה, אותו ארגון פרוטקשן או משפחת פשע תגיע אליו ותגמור איתו חשבון, מה שנקרא. זה דוגמה פשוטה, כואבת וקשה לאובדן הרתעה.
אז איך משנים את זה?
משנים את זה על ידי זה שדבר ראשון מגדירים מה שלא הוגדר במשך שנים. שהיעד הוא להתמודד עם הפשיעה, ואחרי זה לא מספיק שמגדירים, גם עושים. אם אני אתן לך דוגמאות, אז שוב, אני אתן לך שתי דוגמאות מסוף השבוע שעבר. ביום רביעי, 400 שוטרים פשטו על יעדים מסומנים בחברה הבדואית באזור הדרום, ותפסו הרבה מאוד כלי נשק, סמים, כסף וכן הלאה. האירוע הזה הוא לא מסתיים רק בכך שתפסו כך וכך רובים וכך וכך אקדחים. עצם זה שהמשטרה עושה פעולה שלא עשתה במשך תקופה ארוכה, היא מתחילה להחזיר את ההרתעה. למוחרת, 433, פשט על ידי פשע כלכליים, והחרים 17 כלי רכב בערך של 10 מיליון שקל, ועוד 300 מיליון שקלים בחשבונות בנק, של יעדים פליליים בעלי היבט כלכלי. אז זו עוד דוגמה.
זה משהו שאנחנו נראה אותה. עכשיו באופן מה, יומיומי, שבועי, אירועים כאלה?
אנחנו רואים את זה באופן שבועי, כן. לא, באופן שבועי, מה שנתתי לך זה רק שתי דוגמאות מהשבוע האחרון. אני יכול לתת לך שתי דוגמאות מהשבוע. ארגון פשיעה באזור אשקלון, 35 מעצרים, אמנם לא ארגון ערבי, אבל לצערנו יש גם ארגוני פשיעה אחרים.
ובהמשך לזה, פורסם גם שאתה הצבת מטרה למפכ"ל המשטרה לפרק 3 ארגוני פשיעה בחברה הערבית עד השנה הבאה. זה אכן היעד? והאם זה יעד אפשרי? כי אחת הטענות שעולות זה שלמשטרה יש יכולת הרבה יותר קטנה להיכנס לתוך ארגוני הפשיעה הערבים, כסמויים וכך הלאה, להבדיל מארגוני הפשיעה בחברה היהודית.
אז ראשית לגבי היעד, שוב, בהגה המשטרתית לפרק ארגוני פשיעה, אז בהחלט הצבתי למשטרת ישראל יעד לפרק כך וכך ארגוני פשיעה במהלך 2022.
אתה לא מוכן להגיד לנו את המספר?
התשובה היא לא, כי ברור שזה זה, זה יצביע לארגונים, הלא הם עצמם יודעים מיהם. ויצביע להם מי על הכוונת ומי פחות על הכוונת.
אני מניחה שהם יודעים שהם על הכוונת, לא?
כן, אבל אני, אבל שוב, המספר, האם זה המספר שאת נקבת, או מספר יותר גדול, או מספר יותר קטן, אני לא חושב שזה נבון שאני אומר מה, איזה יעד כמותי הצבתי למשטרה.
אבל הצבת למשטרה יעד כמותי.
הצבתי למשטרה, והמשטרה מסוגלת לעשות את זה, ואת יודעת מה? היא גם תעשה את זה.
כן, אתה סומך עליהם שהם יעשו את זה?
אני סומך עליהם, אני סומך על המדיניות שלי, אני סומך על הרוח הגבית שאני מקבל מראש הממשלה ומהממשלה כולה, ששוב, אם אני חוזר לראש הממשלה, ראש הממשלה אמר שלא יהיו מגבלות תקציביות להתמודדות עם הפשיעה ברחוב הערבי. לא שאני אומר ברגע זה שיש מגבלות תקציביות, כי קיבלנו תקציב מאוד מאוד גדול, אנחנו צריכים לממש אותו, שוב, זה צריך להיות כמובן מאושר בכנסת וכן הלאה, אבל זה הולך לקרות, ואנחנו הולכים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
אתמול ריאנתי כאן פעילה נגד אלימות בחברה הערבית, אימא מאום אל-פחם, והיא אמרה, שאלתי אותה, על שלל תוכניות שאושרו, כולל התוכנית באספקט החינוכי שאושרה שלשום, והיא אמרה, באמת, בכל מיואש, אני כבר לא מאמינה לשום תוכנית ולשום ממשלה, התייאשתי. ואז היא אמרה עוד משהו. המשטרה משתפת פעולה עם ארגוני הפשיעה בחברה הערבית ומאפשרת להם להמשיך לפעול במשך שנים, כי לא אכפת להם שהורגים אצלנו. מה אתה עונה לה? וזה משהו שאתה שומע מהרבה אנשים בתוך החברה הערבית.
לא, אבל תראי, במידה מסוימת היא אומרת דברים שאני אמרתי, שאפילו אמרתי לך ברעיון, שבמשך שנים המשטרה, רשויות האכיפה האחרות, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, אומנם לא בפה מלא, אבל במחשבה הייתה, אם ערבים הורגים ערבים, וזה רק בתוך היישובים שלהם, אז זה לא כל כך נורא, ובואו נתעסק בדברים אחרים. אני אמרתי את זה גם כאן, אני אמרתי את זה גם קודם, וזה די מתכתב עם מה שאותה אם שכולם מפחם אמרה.
ומה אתה עונה לה? במה עכשיו זה אחר?
במה עכשיו זה אחר? זה בדיוק מה שאנחנו משוחחים. אחת, ההחלטה התקבלה, אני קיבלתי את ההחלטה הזאת. ממשלת ישראל וראש הממשלה עומד מאחוריי, וברגע שמתקבלת החלטה, ויש נחישות, ומי שמכיר אותי קצת יודע שנחישות זה לא הצד החלש שלי, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה, וזה יקרה ב-2022. שוב, זה לא עניין של חודשים ספורים, זה לא שתמוגר האלימות, אני בכלל לא משתמש במילים האלה, אבל דבר ראשון צריך לבלום את ההתדרדרות הקשה, ואחרי זה לאט לאט, להתחיל את כדור השלג המדרדר הזה, לעטות לכיוון אחר, שיתחיל להתכווץ, וזה מה שיקרה.
לצהל ולשבק יהיה חלק כלשהו בתוכנית למיגור האלימות בחברה הערבית בסופו של דבר, או נשאל אחרת, מה יהיה החלק של צהל ושבק? כשמענו המון פרסומים בהקשר הזה.
אז אני אשיב לך בצורה ברורה. לצהל אין שום חלק ישיר בהתמודדות עם הפשיעה. מה שצהל כן יש לו חלק, זה שלושה דברים. אחד, לשמור על בסיסי צהל, שאנחנו יודעים שהם מקור לגניבת נשק בלתי חוקי, ולא רק נשק, רימונים, לבנות חבלה, טילי לאו וכן הלאה. הדבר השני, ביהודה ושומרון, כפי שכולנו יודעים, יש לא מעט מפעלים או מפעלונים שמייצרים את הנשק הבלתי חוקי, ומכיוון שצהל ומשרד הביטחון הוא הריבון ביהודה ושומרון, תפקידם גם למען השקט ביהודה ושומרון, אבל גם למען מניעת העברות הנשק הבלתי חוקי הזה לתוך המדינה, זאת המשימה השנייה שלו. והמשימה השלישית זה לשמור על הגבולות, שלא תהיינה העברות מלבנון או מירדן או ממקומות אחרים. אם צהל יעשה את הדברים האלה ויעשה אותם בצורה יעילה, דיינו, לא צריך יותר.
שבק?
לגבי השבק, חלק מהפעילות של ארגוני הפשיעה היא כבר פעילות שפוגעת בעצם ריבונותה של מדינת ישראל. ולכן במקרים האלה שהם מקרים מאוד מוגדרים, יש איום על ביטחון קיומה של המדינה, וזה בהחלט משימתו של השב"כ במסגרת חוק השב"כ הנוכחי, שכמובן אין צורך לשנות אותו. חוק השבק הנוכחי אומר בין היתר, אני כמובן לא מצטט, שתפקידו העיקרי של השבק זה לשמור על ריבונותה של המדינה, ולכן יהיו מקומות שבהחלט יהיה שיתוף פעולה, בעיקר בנושאים מודיעיניים, באיסוף מידע, על יעדים שהם מאיימים על עצם הריבונות של המדינה.
אוקיי, ובהמשך, אתה חוזר כל הזמן על המשפט, שאתה רוצה לראות תוצאות ב-2022, ואני גולשת כעת לפוליטיקה. אתה חושב שהממשלה תמשיך לפעול, לפחות עד סוף 2022? משוכנע
הממשלה. התשובה היא כן, ולא לפחות עד 2022. היא תמשיך לתפקד ולפעול ולהיות ממשלת ישראל עוד שנים אחרי זה. כמובן אם זה יהיה 4 שנים או 4.5 שנים או 3.5, אני לא יודע, אבל ברור שאנחנו בדרך הנכונה. אני חושב שחלק גדול מאזרחי ישראל מרגישים שהממשלה בדרך הנכונה, וככל שהזמן יעבור והממשלה הזאת באמת פועלת למען האזרחים, אני חושב שיותר ויותר אזרחים יראו ויבינו, והכי חשוב ירגישו, שבאמת אנחנו בכיוון הנכון, וזה ממשלה של אזרחי מדינת ישראל.
שר הביטחון בני גנץ הכריז על 6 ארגוני חברה אזרחית בגדה כארגוני טרור. אתה מסכים עם הצעד הזה?
תראי, אני לא יודע, אני לא מכיר את הפרטים המודיעיניים, אבל השאלה שאני שואל את עצמי, ואני חושב שאת שואל את עצמי בכל, ואת צריך לשאול אותה, אז האם כל השישה האלה, גם אם יש להם קשר עם ארגון כזה או אחר, השאלה מה משמעותו של הקשר, והאם הקשר באמת פוגע בביטחון המדינה. והשאלה השנייה, אני מניח שלא כל 6 הארגונים הם באותה רמה, ולכן האם היה נכון לעשות את זה עכשיו בצורה כזאת, שהנושא בכלל לא הובא לקבינט המדיני-ביטחוני שאני חבר בו.
אתה חושב שהיה נכון להביא את ההחלטה הזאת לפני הקבינט המדיני-ביטחוני?
בוודאי, כן. אני חושב שזה נושא חשוב, נושא בעל משמעויות, גם ביטחוניות אבל גם מדיניות. אנחנו שומעים את התגובות מארצות הברית שהם לא ידעו על כך, והם הופתעו, ויש להם גם שאלות מפה עד להודעה חדשה.
ויגרם נזק להערכתך מההכרזה הזאת?
תראה, מבחינה בינלאומית נגרם איזשהו, נגרם כבר נזק. עכשיו, זה לא דבר שמדינת ישראל לא תוכל להתמודד איתו, במובן שאנחנו נוכל להתמודד איתו. אבל לעצם שאלתך, אני חושב שהיה נכון לעשות את זה בצורה אחרת, להביא את זה לידיעת הקבינט, לשמוע את הדעות השונות, להביא את המידע, לראות באמת האם כל ששת הארגונים הם ארגונים ש... פוגעים ישירות בביטחון המדינה, ויהודו של הקבינט המדיני-ביטחוני.
שר השיכון זאב אלקין הודיע על שיווק 1,300 יחידות דיור ביהודה ושומרון. מה אתה חושב על המהלך הזה?
אני חושב שזה מהלך רע. אני חושב שזה לא נכון. אנחנו כמובן בעד נגד...
גם כאן לא התקנו אתכם.
בוודאי, נכון. זה דבר... לא נכון לעשות אותו, וגם זה בעל השלכות ביטחוניות מדיניות וקשורות בתפיסה המדינית ביטחונית של הממשלה.
זה צעדים שמסכנים את הקואליציה?
אני לא חושב שזה צעדים שמסכנים את הקואליציה, אבל אם רוצים שהממשלה יפעל בצורה יותר רעילה ויותר חלקה, אז יש דרכים אחרות לעשות את הדברים האלה.
ובהמשך ישיר, מה העמדה שלך בנוגע לחוק כפר קסם, שכנראה יעלה על ידי הרשימה המשותפת, וחלק מחברי מרץ שוקלים לתמוך בו?
אנחנו בעבר, מפלגת העבודה בעבר, חלק מהמקרים תמכה בחוק, חלק מהמקרים נמנעה, ולכן אנחנו נראה מה... עמדת שרי המפלגה, נשב שלושתנו ונחליט כיצד להצביע.
מה העמדה האישית שלך? האישית, המוסרית, מה אתה חושב על זה?
תראי, אני מדינת ישראל לא התכחשה לאסון שקרה בכפר קסם בזמנו. יותר מזה, האירוע שקרה בזמנו בכפר קסם הפך להיות הסמל של מהי פקודה בלתי חוקית בעליל. וזה חלק גם ממה שמושתת עליו העיקרון של תואר הנשק, וגם דבר שהוא מובן מאליו וברור. ולכן השאלה האם לציין את זה זאת אומרת, האם לקבוע חוק שזה יום זיכרון או יום ציון לאומי, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. יש הרבה מאוד דרכים לציין אירוע כזה, וזה בהחלט אירוע שחשוב לציין אותו, בין היתר בכדי לחזק את הדוגמה הקשה של מה זה חוק בלתי, מה זה פעולה בלתי חוקית בעליל. כי שוב, אמרתי, כמו שאמרתי קודם, זה חלק מכל עקרון תואר הנשק, שגם בו עסקנו לאו דווקא מהכיוונים החיוביים לפני לא מעט שנים. אבל האם לחוקק חוק שזה מה שזה אומר, אני לא בטוח שזאת הדרך הנכונה. מצד שני, כמובן גם אין לי התנגדות לזה, זה לא שאני מתנגד לזה.
השר עומר בר לב, שר לביטחון פנים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה רבה.
בוקר טוב.